מה שלנו זה ממש פיקודי, כמו פעמיים עם ישראל מספר בפרשה שלנו, ראשונה, פרשת פנחס. שני מניינים שונים שקוראים שנים שונות, כלומר, בגלל תחילת החומש מתרחש השנה השנייה לצאת בני ישראל למצרים, ובפעם הבאה זה כבר נקרא את הכניסה לארץ ישראל. זה משהו כמו 38 שנה אחרי. כיוון שיש פעמיים מניין בחומש, זה חומש כדי את השם חומש הפיקודי. כל העניין הזה של לספור, הוא משונה. בדרך כלל ספירה זה דבר לא טוב. הרבה דברים אנחנו מקפידים לא לספור. אין הברכה השורה אלא בדבר הסמוי מדי. אם אתה סופר, זה עין הרע, אתה יכול להביא מגיפות. כלומר, הדוגמה ההיסטורית למגיפה היא מימי דוד. דוד סופר את עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך לבחור אחת משלוש. או דבר, כלומר מגיפה, או לפעול ביד האויבים, או רעב שבע שנים. דוד בוחר דבר, נפלה לה ביד השם, נעמים מחמה ויד נעמה לכולם. ואז יש דבר כבד בכל ארץ ישראל, 70 אלף עדים. כלומר, מה שיש לנו היום זה כסף קטן. בסוף זה נעצר בירושלים. זה קשור מה זה ירושלים, אבל למה זה נעצר בירושלים? אבל זה לא הנושא שלנו, מכל מקום. אז בא בכלל כל העניין הזה של הספירה. דבר לכאורה מיותר, מאוד שומעים אותם, הוא בדרך כלל גם יכול להזיק. למה לספור? עוד פעמיים בחומש, כל החומש נקרא על השם של המספר הזה, זו הסוגיה שבעצם עוסק בחומש השם ישמעו, להבין עניין מספר בני ישראל. למה בכלל לספור אותם? נקדים דברי הזוהר הקדוש, פתח אבו סבא ואמר, ובמדבר אשר היית, וכו'. יש פסוק, ובמדבר אשר היית, השם הולכך, השם הולכך, נחש שרף ועקרב, וצמאון אשר אין מים. זה פחות או יותר הפסוק. הפסוק הזה הוא לא בפרשה שלנו. פסוק בכלל מספר דברים. אני זוכר כרגע את המקום הזה. ובמדבר אשר היית, אשר הולכך שלותיך, וכולי, נחש שרה ועקרה, וצמאון אשר מים. הזוהר הקדוש דורש את הפסוק הזה ככה. מה הוא ראית? מה ראית במדבר? אלא קוד שבריחו, דבר לא לישראל מדברה. כלומר, הגניק את עם ישראל במדבר, מדבר התקיפה, מדבר קשה, גם כוונה רוחנית. מה נכתיב? בהמשך הפסוק, נחש, שרף, ועקרב, וגומר. אמרנו, וגומר בצמאון אשר אין מים. ומדברה דיו תקיף משאר מדברים בעם. כלומר, מדבר שהוא קשה משאר המדברים, מדברות בעולם, מדברים. מה ידעמה? בגין דאי שעתה, דנפקו, ישראל ומצרים, משתלים ולשיטים רבנן, התעקף מלכות הקדישה והסתלק על כל המסיעה ההתנערת, וכדי נתקף ימל כוחי אמר, סתרה אחר מנפיק לומכות שבריחו למהח, כמדברת הקיפה, דהו האתר בשלטונו, וסמך מם חייבה, דהו דילה ממש, בגין את הפרת וכפרך אלה, עד אתר השם, והקף ילה, אלה ישלו. עד כאן, בואו נתרגם את זה. הקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל במדבר, אחרי שעם ישראל הגיע ל-60 ריבו, זה מספר של שלמות, והכוונה השתיילים הוא ל-70 רבבן, והמלכות הקדושה התעקף, הכוונה חזקה מאוד בעולם, ופשטה על כל המציאות, הירח, העיר, הירח, עיר, ירח זה, זה מלכות. ירח זה מלכות, כלומר, זו הופעה של אור, אלוקים במציאות. לכן כל החגים שלנו הם חגים באמצע החודש. יערה את נערה. שלמה המלך הוא דור 15 מיציאת מצרים. הירח מלא. הכוונה, המלכות מופיעה בצורה שלמה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז הקדושה התפשטת בעולם, וכנגד זה, המלכות של הסתרה אחרי הכוחות הרע, הם גם מתגברים. אז עם ישראל יוצא למדבר, הקדוש ברוך הוא מוציא, והפיק כאילו הלכות שומרים ולמאחנו את דבר, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו כשנלך במדבר התקיף הזה, כי שם המדבר זה המקום שבו שולט המלאך של הרע, שר יחמם, שזה מקום כאילו שלו, אם יכול. למה אנחנו הולכים שם? כדי לשבור את הכוח שלו ולפחות לו את הראש. ולשלוט בו כדי שיבוא לו לשלוט בעולם. כלומר, במילים אחרות פשוטות שלנו, עם ישראל יוצא למדבר בשביל מאבק רוחני עם הכוחות של ההרס והחורבן. כוחות ההרס והחורבן הם שולטים במדבר. שם זה מקום שבו שאין אין שם אנושיות, אין שם מגורים, בקיצור זה מקום. במקום קשה, מדבר, גם ברמה הרוחנית. כלומר, כל מה שקורה לעם ישראל ברמה הפיזית, מודדויות פיזיות, עם צמא, עם נחשים, עם קרבים, עם עמים שבאים עליהם, עמלק וכו' וכו', מודדויות שהן גם ברמה הרוחנית. אני קודם כל אגיד, מדבר העמים. מדבר העמים זה נקרא, זה שם של הגלות. נקרא מדבר. מקום שבו אנחנו נמצאים בהתמודדות מתמדת עם כוחות רעים. מי שולט? מי שולט בעולם? מדבר זה גם לשון הנהגה. בעברית, דבר זה מנהיג. אז בעצם יש לנו מאבק פה מי שולט. האם אנחנו מצליחים לשלוט ולהכניע את כוחות הרע, או שכוחות הרע מתגברים עליהם. לכן המדבר זה איזושהי זירה כזאת, שם מתרחשים, מתרחש המאבק הזה. זה בעצם מה שאומר לנו פה הזוהר הקדוש. זה שעם ישראל הולך למדבר, הרעיון הזה מופיע גם ברמב"ם מעניין. כי לכאורה זה נראה פשלה. היה צריך הקדוש ברוך הוא לפני להוליך לעם ישראל, לשירות לארץ ישראל. אבל בגלל חטא העגל, חטא המרגלים, העסק התעכב 40 שנה. הרמב"ם אומר ש-40 שנה האלה בעצם הכשירו אותנו להתמודדות שבלעדי ה-40 שנה האלה לא היו מצליחים בהתמודדויות בארץ ישראל, עם שאר העמים. למה? כי היה לנו מנטליות של העבדים, ומנטליות של העבדים היא לא נעלמת תוך 11 יום. הרמב"ם קודם את זה מורה מגוגל, גם אבן עזרא ככה מסביר הפסוק, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. יצא שכאילו זה לכתחילה, כל ההתהלכות הזאת במדבר. גם מהזוהר הקדוש, משהו שיש כמו איזושהי מטרה, שהיא לכתחילה, אנחנו צריכים לצאת למדבר, ושם להתמודד עם כוחות קשים מאוד ששולטים שם. ארבעים שנה במדבר בעצם הכשימו אותנו להתמודדויות הבאות. אבל שמה זה זירה כזאת שהיא הכי קשה אולי. זאת אומרת ששם שולט, כוח הרע שולט שם. בלשון הזוהר הקדוש זה ביו אתר ושלטונו של הסמך חייבה. זה המקום שבו, זה המגרש הביתי שלו, כמו שאומרים, המדבר. שם הוא שולט. לכן מי שהולך במדבר הוא אחד מהברך הגומל. עצם המותו של הולכי מדבריות.
מה העניין להביא את המשפט ישראל כשהוא רק נולד עם כוח כל כך חדשי?
שאלה טובה. המתמודדות הזו, התמודדות שהיא חלק מההכשרה של עם ישראל, התפקיד שלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. זה המדרש שלו, אבל יש לנו שם הגנה. יש לנו שם את ענני הכבוד. משה, אהרון ומרים, יש לנו דרכי התמודדות שעוזרים לנו במאבק הזה, אבל זה מאבק כזה שהוא כמו גיל ההתבגרות כזה.
אבל כאילו באמת אני
חייב לעבור שם.
עם ישראל הגיע לתקופת יהושע, בתקופה כזה.
לא, עם ישראל הגיע לתקופת יהושע, חזק, שלם, נכנס לארץ, כבש אותה, פעם שאחר כך הופיעו חולשות. אבל 40 שנה האלה הכשירו את הדור, אומנם מתחלף דור, אבל הדור שנולד, הדור שידע להילחם, ידע לעמוד בקשיים, הלך אחרי יהושע.
אולי
תפקיד את זה, מרגע
נגמר במדבר, אבל באים אמרנו שזה רק הכשרה למה שזה.
נכון, אבל זה הכשרה אסטרטגית. כלומר, זו תקופת חיים שאתה חייב לעבור אותה. היא נותנת לך אחר כך את התקופות, להתמודד. ברגע שעברת את זה, זהו, אתה נהיית מנהיג. אפשר לקפוץ, זה בעצם מה שאמרנו לעזור, אתה חייב קודם כל להתמודד עם הרע בסי שלו, יש אחר כך התמודדויות, נראה את זה בהמשך, התמודדויות שהן קשורות כבר לארץ ישראל, אבל התמודדויות זה קצת שונה. פה זה התמודדות עם עצם מציאות הרע בעולם. נגיד את זה ככה. האדם מגיע לגיל בר מצווה, בת מצווה, פתאום נדלה שיש פה צדדים רעים, יש התנגשויות, ואז הוא כל הזמן נמצא בהתנגשות בין הכוח הטוב לכוח הרע. עד גיל במצוות, לאדם אין לו באמת בחירה חופשית. לכן הוא גם לא חייב במצוות. כשאדם יהיה גדול, אז מתחיל המאבק האמיתי. אתה מתחיל למאבק האמיתי. כשאתה צולח את התקופה הזאת בצורה טובה, אתה נהיה מנהיג. עברת את המדבר, נהיית מנהיג. בוא נתקדם, נראה אולי את הדברים יעירו. זה חיים שלו. והנה ידוע, כי יצא לך יותר גדול לניצוח מלחמות, אם יש טיפה שונה לקרוא מהספר הזה. והנה ידוע, כי יצא לך יותר גדול לניצוח מלחמות, הוא חוזק הלב. לכן כתוב, יקרובכם אל המלחמה, ונראה שכהן ידבר אל העם וגומר, אל ירח לבבכם. כלומר, כשאני שם מסתם יוצא לקרב, יש כהן, שנקרא כהן משוח מלחמה, שהוא בעצם האחראי על המורל הצבאי. וזה הדברים שהוא אומר, אל ירח לבבכם. יוצאים לי במלחמה, חוזק הלב זה הדבר הכי חשוב. בדברי הימים כתוב, ופני אריה פניהם. זה פסוק מדברי הימים. שם מדובר על גיבורי דוד המלך. ככה מתוארים. פני אריה, פניהם. וכן כתוב, נראה לי שזה כתוב. פני אריה, פניהם, לא ישוב. זה יש לו טעות. ולא ישוב מפני כל זה פסוק אחר, במשלי למד. פני אריה, פניהם זה... פסוק בדברי הימים. דברי הימים א' ובית ח'. לא ישוב בפני כל, זה פסוק ממשנה, אומר, יש לך חוזק הלב, אז אתה מוכן לקרב, אתה לא מתבלמד. ולהיגוך אמרו, זיכרונו לברכה, חז"ל, זה גמרא מסכת סוטה, תחילת נפילה, כלומר, כשעם ישראל יוצא למלחמה, אומרת הגמרא דבר, היו מאמינים זקיפים בקצה של הגדוד, ואם חייל היה מתחיל לברוח בשדה הקרב, היה רישום בידי אותם זקיפים להכות אותו. למה? אומרת הגמרא, כי תחילת נפילה ניסה. ברגע שאחד מתחיל לברוח, זה מדבק, כולם מסתכלים, רואים כמה שבורחים, אז כולם בורחים ועד יש את הבקרה. לכן, יש לך אישור, יש לך אישור ממש לפגוע בו, במי שמתחיל לברוח, היה לו הזדמנות לפני. כלומר, לפני היציאה לקרב, אומרים, מי שיערה ורח על הלבן, ילך וישוב לבן. ולא ימאס את לבן אחד כמו. אבל אחרי שכבר יצאת, תוכל לברוח. כי אז אתה פוגע בכולם. כן, היה הרי סיפור פעם באחת המלחמות, שסורים היו תמשו מוצב, היה שם מוצב חיילים, תוך הבונקר למטה, שהתחברו, ואחד התחיל לצעוק, ובעצם לחשוף אותו, איפה הוא נמצא? אז המפקד נתן נקודה לאחד החיילים לראות זה לא בדיוק שם הבריחה, אבל הוא צעק בהיסטריה. אז זה היה צריך למקום. אלא מה, זה שקיבל את הפרוטה היה חכם. הוא הכיר את זה שצועק. הוא הבין שכנראה הוא לא שומע. נתן לו פתק. צורג למעלה, נראה לו, ואז הוא משתדל. אחר הוא נמצא. בקיצור, אבל במציאות כזאת, אתה לא עושה... צריך לדעת שיש לך אחריות על כל הצבא, אם מישהו בורח, צריך לעצור את זה. ומזה יובן, כלומר, זה הצד השני. כלומר, בשביל לנצח במלחמה, צריך חוזק הלב. צריך מה שנקרא להיות דבוק במשימה. דבוק במשימה לגמרי. הצד השני זה שאין כזה דבר לברוח באמצע הקרב. לברוח באמצע הקרב זה להפסיק הקרב ולפגוע בכולם. ומזה יובן למעלה למשכיל במלחמת, במלחמה ברוחניות, שיתן שהכל תלוי בה, היא התאמצות בחוזק הלב, שלא יבטל דעתו מפני כל המניעות והמצרים, ויהיה חשוב בעיני עצמו, ויראה את עצמו כאילו כל העולם כולו תלוי בו. ואומרם ז"ל, חז"ל אמרו, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייו חציו זכאי, והעולם כולו חציו חייו חציו זכאי עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם בכף זכות. כלומר, כמובן שבמלחמה גשמית זה ככה, גם במלחמה רוחנית, התמודדות הרוחנית הקשה של האדם, הנקודה המרכזית זה אומץ הלב, התאמצות בחוזק הלב. מה זה אומר? יהיה חשוב בעיני עצמו. כלומר, להחשיב את עצמך. אחרת בן אדם מפתיד. אם בן אדם בא לקרב, יש לנו הקרב המוכני, חלש, לא מאמין בעצמו, אז העסק אמור. אין מה לעשות. הרגשתי את זה. שיתה דקות, שהכל תלוי בו, יתמצו את החוזק הלב שלו, יתבטא את דעתו, לפני כל המניעות והמצרים, יבטל דעתו, לפני כל המניעות והמצרים, יהיה חשוב בעיני עצמו, נראה את עצמו, כאילו כל העולם כולו, תלוי בו. ועל כן, תרם שנכנסו ישראל למדבר ללחום את המלחמה הגדולה ברוחניות, כנ"ל בזוהר הקדוש, באה המצווה למנותם. דבר שבמניין חשוב ואין לו בטל. כלומר, שם הוא עונה בעצם על השאלה, למה צריך לספור את עם ישראל כשהם יוצאים למדבר? בעצם אנחנו מדברים פה על תחילת השנה השנייה של עם ישראל במדבר. חטא העגל עוד לא התרחש. חטא העגל גרם עיכוב ראשון, ואז נמנע המשכן וכו' וכו'. אחרי חנוכת המשכן, אנחנו חודש אחרי. יש תאריך בתחילת החומה שלנו, באחד, לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם. כלומר, א' באייר, שנה פלוס אחרי יציאת מצרים. עם ישראל עכשיו בעצם יוצא למדבר באמת. ולפני שיוצאים למדבר, צריך לספור. מה בעצם זה לספור? לספור זה אומר שאתה חשוב לפני עצמך, יש לך ערך. יש לך ערך. כלומר, שסופרים לא מעט את דירת החשבון, כמה אנשים יש לך. לא רק זה, אלא כל אחד ואחד הוא שווה מצד עצמו. לכן זה נקרא פיקודים. מה זה פיקודים? פיקודים זה אומר שיש לך תפקיד. למה אני אספר אותך? יש לך תפקיד. יש לך ערך עצמי מצד עצמך. לכן אני אספר אותך. גם היום אני מסלם, אבל אני לא זוכר. אם אני אספר אותך, זמן שאני מעריך אותך, יש לך ערך. לכן הספירה היא נותנת את הערך של כל פרט ופרט. כלומר, היא מצד אחד אומרת את החשבון הכללי, כמה יהודים יש פה. אבל זה היה מספיק הערכה כללית. מה זה משנה אם יש לי פה 60 ריבו בול, או 60 ריבו 3,750. לא כל אחד לך חשוב. כלומר, אני סופר כל אחד לך. אני כתוב לגולגלותיו. כל גולגולת, כל אחד, כל ראש, הוא חשוב, צאו את ראש בני ישראל. כל אחד, יש לו ערך עצמי. ופה גם רומז להלכה, אומר פה דבר שבמניין חשוב ואינו בטל. יש הלכה בהלכות איסור ויתר. כשדבר מתערבב בדבר, אז יש ביטול ב-60, יש ביטול ב-100, ב-200, כל נושא ונושא ביתר. אבל יש הלכה שאומרת שדבר שהוא חשוב, הוא לא מתבטל אפילו באלף. כן? יש כמה דוגמאות. היה רימונים חשובים, היה אגוזים חשובים. רימוני אגוזי פרח ורימוני בדם. ככה משנה אומרת. בעצם עוד ארבעה או חמישה דברים שהם חשובים, כלומר, מוכרים אותם לא בקילו, מוכרים אותם בבודדת. היה לי חבר במילואים שסיפר לי שיש זן דברים שמגדלים פה בארץ, מוכרים אותו בצרפת, בודד. אתה בא לחנות, קונה תמר, 30 יום. יש כזה זן בארץ. לפה הוא לא מגיע בכלל. אף אחד לא ישנה. אבל שם יש אנשים שקונים תמר בפני עצמו. זה משהו כנראה מיוחד ובינו. מכל מקום, דבר כזה חשוב, הוא לא מתבטל. אוקיי? אני חושב שיש לי רימון כזה חשוב, שהוא תרומה. ועכשיו הוא התבטל, הוא התערבב לי ברימונים רגילים. עכשיו אני, הכל נעשה. אני לא יכול להגיד את זה בטל מרוב. למה? כי זה דבר חשוב. אוקיי, זה מה שהוא רומז פה. דבר שבמינן חשוב, אין לו בטל, יש לך חשיבות עצמי. מצד עצמו, לכן סופרים אותו. כן. אבל אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. נכון, תכף נגיע לזה. במה הם יחזיקו מעמד במלחמה הגדולה היא, שלא יוכל סמך מם, או המלאך שאמרנו מקודם, אמונה על פחות הרע, להדעותם ולהמריך את לבבם. כלומר, מה העצה הכי בסיסית לנצח במלחמה? זה להעריך את זה. יש לך ערך עצמי. לכן נגיד בצהל, מאוד מדגיש לי את הערך של גאוות יחידה. או הגאווה זה דבר פסול. מה זה גאוות יחידה? גאוות יחידה זה אומר, אנחנו שווים, אנחנו רציניים. לכן אנחנו יוצאים לקרב ומנצחים. אף אחד לא יכול עלינו. וכאשר נסתכל בכתובים, נראה שכל המינויים, כל הפעמים שעם ישראל נספר, שהיו בישראל, היו רק קודם מלחמה. או מלחמה רוחנית, או מלחמה קשית. בניין הראשון, ב-70 נפש, ירדו עבודך מצרים. כן? בסוף עכשיו, בסוף זה בראשית. שהיו צריכים אז התחזות גדולה שלא יתאמרו בין המצרים. כמו שפירש, כבוד קדושת אבי, אדוני, מורי ורבי, זכר צדיק וברכה לחייו על המובן, שכחתם את זה. ואמר הכתוב, אלה שמות בני ישראל, לפי מה שכתב הרשב"א בתשובה, זה שם של דבר וקיום הדבר. כאשר הלכו למצרים, מקום הדבר הוצרכו לחיזוק ולקיום ביותר עד כאן תורף דבריו הקדושים. כלומר, אלה שמות בני ישראל במצרים, יש שם גם הדגשה על השמות וגם הדגשה על המספר, 70. למה צריך לספור? למה צריך להדגיש את השם? השם זה העניין, זה המהות הדבר. קיום הדבר, והמספר, זה כמו שאמרנו, המספר אומר לך, שמע, אתה שווה, יש בך ערך. אם אתה מרגיש בעל ערך, אתה צריך להתמודד עם מציאות חיצונית קשה. עזרה עם מציאות חיצונית מאוד קשה, מבחינה רוחנית, חוץ לבריאות השביעית. מציאות רוחנית קשה מאוד. ולכן, יש ספירה לפני ירידה מצרים. אחר יציאת מצרים, שזה הספירה אצלנו, אחר שנפלו בחטא העגל, וחזרה הזוהמה להתפשט, והוצרכו אחר כך למלחמה הרוחנית שבמדבר, ונזכר לאל בזוהר הקדוש. אז היה צריך לספור אותם. כלומר, הייתה נפילה בחטא העגל, ואז, אחרי הנפילה בחטא העגל, יוצאים למלחמה הרוחנית של המדבר, כלומר, זה המקום שבו אתה מתמודד, פנים ופנים, ובכות הרע, אחרי עוד פעם צריך לספור אותם.
זה גם פיזי וגם
מוכנים. כן, כן, זה טוב לי. קודם כניסתם לארץ, מלחמת מלכי הכנען, זה אמרנו, זה המספר השני של חומש במדבר, זה לפני הכניסה לארץ. קודם כניסתם לארץ, מלחמת מלכי הכנען, אז צריך גם לספור אותם. ואחר כך, קודם כל מלחמה, כמו שהם כבר בכתובים. גם בספר יהושע, עם ישראל יוצא למלחמה, סופרים אותם. כמה לוחמים יוצאים לקרב? כמה לוחמים יוצאים לקרב הזה, כמה לקרב הזה, כמה... מה זה מעניין? לא צריך לספור. סופרים אותם, מרגיש ערך. גם כשעם ישראל הולך לתת נקמת השמה במניין, עם פנחס, כתוב אלף למטה, אלף למטה, זה גם כבר שם. שם יוצאים בשנים עשרה אלף חלוצי צבא. לא מגיש על מנת המספר. רק פעם אחת דימי דוד שהיה שלא לצור מלחמה נחשב לכם. הנה, עכשיו יש לנו תשובה, למה אצל דוד? זה הוביל לקטסטרופה. למה? זה היה סתמי.
הוא
ספר את כל עם ישראל. זה מפורש בפסוקים, כתוב שם ש... שויס את השם דוד. הקדוש ברוך הוא בעצם הפיל אותו, סוגיה בפני עצמה, מה אתה אומר, מה אתה אומר שהוא הפיל אותו, ולמה הוא הפיל אותו לעשות הדבר הזה, זה לא הנושא שלנו, אבל רואים שהספירה שם היא סתם, כלומר אין לה שום ערך מבחינת לצאת למלחמה. ולכן יואב באמת לא רצה לספור. אמר לו יואב לדוד, יוסף השם, לכן מה צריך לספור? אבל דוד אמר לו, ספור, אז הוא עושה. 9 חודשים, פלוס, נתן לו לספור את כל זה. נפקד אוכלוסין. מגיע שם גם מספרים מאוד גבוהים. 1,300,000 לוחמים. היום צה"ל, אולי עשירים. המלאכה האדירה. טוב. ולפי דרכנו, יובל ההפרש שבין מניין זה ובין המניין שקודם כניסתם לארץ. כי במניין הזה שלנו נאמרו ארבעה דברים. במספר שמות לגולגלותם, למשפחותם ולבית אבותם. כמו שדורם צבא, נצבא לספור במספר שמות לגולגלותם, למשפחותם ולבית אבותם. ארבעה דברים. במניין שני, בפרשת נכנס, לא נאמר רק למשפחותם ולבית אבותם. הנה מלחמה רוחנית שהייתה במדבר במקום נחש, צרה ועקרב וצמאון. פה יש ארבעה דברים, כמו שאמרנו, נזכרנו את הפסוק, שלדעתי יש לפרש כי הם ארבעה קליפות שבטומאה לעומת ג' האבות ודוד המלך עליו השלום שבקדושה. ישרף בשמו הוא אש שורף. כן, יש גם נחש וגם שרף. שרף בשמו הוא אש שורף, שלעומתו בקדושה, פחד יצחק. יש גבורת יצחק.
מה הוא עושה עכשיו? הוא משווה?
עכשיו בעצם אומר שהמלחמה פה היא מלחמה כוללת, ולכן מופיע פה מול ארבעה כוחות רע. ארבעה כוחות רע הם בעצם כנגד ארבעה כוחות חיוביים שקיימים בעם ישראל. הכוחות החיוביים שקיימים בעם ישראל זה באים זה ביטוי באברהם, יצחק, יעקב ודוד המלך עליו השלום, שזה בעצם מה שנקרא בקבלה ארבע רגליים של ארבע אופנים של המרכבה, כלומר קדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בעולם באמצעות ארבע כוחות האלה, אברהם, יצחק, יעקב ודוד המלך. אוקיי? בזמן להסביר את הרב, בואו נראה איך נגיע לפסקה הבאה, נעבור על זה גם. הסתרף לשמור ששורף של המדור הקושה פעם למצרק, והקרב הוא קריאות, כמו שהם כתבו בש"ס, בתלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה. שם הקרב, מסבירים מה ההבדל בין הקרב לבין החש, הקרב הוא קריאות, כלומר הוא לא מתחמם עליך. הקרב כאילו העוקץ ואינסטיק. אם אתה נוגע לו בגב, הוא עוקץ. נחש, הוא נושך אותך אם הוא יצפן לו. למרות שלא יצפן לו, התכוונת להצפן אותו. הקרב, אתה חושב, יש שוני בין הנחש להקרב. זה הגמרא שמסבירה. והוא לעומת קו הימין של הקדושה, כדעתו של אברהם אבינו עליו השלום, כנודע, והוא חי החסד. חסד זה מים. שפע. זה קר לעומת השרף. אה? ונחש הוא נגד מילתו של יעקב, כלול בטרן. הנחש כולל את השרף ואת העקרב ביחד. כלומר, יש לו גם את החום וגם את הקור. לא ייכנס פה מכל זה, גם אני לא כל כך מבין. וסימנח כי לא נחש מיעקב. תסכו, כי לא נחש מיעקב. שם אני מדבר על ניחוש. תזכור שזה הסימן שיעקב הוא כנגד הנחש. במדרש תרומה כתוב זהב הכסף ונחושת, נחושת זה יעקב. כנראה שזהב זה יצחק וכסף זה אברהם. נכון? לכן כשמקדשים, אז יש כאלה שמקדשים שלא לקדש את הבת מזהב. אלא מזהב לבן. או מכסף. למה? כסף זה חסף. זהב זה צהור, זה אדום כזה. לכן הוא תמיד צריך לדין. טוב, זה סוגר, לא משנה. אני לא יכול לדעות עכשיו, אולי כן. צריך לה... איך חייבים להקפיד בזה? וצמאון הוא לעומת מידתו של דוד, הכתיב אצלו בצמאה נפשי אלוקים, צמאה לך נפשי. אז יש לנו נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. ויש לומר עוד שם לעומת ארבע אותיות, שם הוויה, ברוך הוא. יוד כבב. זה לעומת זה עשה אלוקים. והכל הולך למקום אחד. זאת אומרת, זה אותו דבר, זה אותו רעיון. מה הכוונה שזה כנגד אותיות שם הוויה? זה אומר שכל ההופעה האלוקית במציאות היא דרך תיקון של ארבע הצדדים הללו. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. ועל כן נאמר כאן ארבעה דברים. הנעל, ימי תוכש שרה ועקב וצמאון, אשר הם מים, שהם נגד הארבע הכוחות שבקליפה. מספר, שמות, לגודלותם, הם כנגד שתי אותיות ראשונות, ועל כן, במניין השני, שהייתה מלחמה רק עם שבעה מלכי כנען, שהם לעומת שתי אותיות האחרונות שבשם הוויה ו' ו-ה' שבקדושה, על כן לא מוצרח שם לא מספר שמות ולא לגודלותם, רק למשפחותם ולבית אבותם לבד לאבד. מי שהבין, הבין. אבל שם הוויה בנוי באופן הזה שי' שייך לחוכמה, ה' שייך לבינה, וו' זה שש. כן, חוכמה, בינה, אחר כך יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, חול, יסוד, זה ו', והה האחרונה זה מלכות שהיא כנגד דוד המלך. אז יוצא שהו' היא שייכת ליעקב, דברנו את זה קצת כמו שאמר, לקחת עוד ו', דווקא מאליהו, כי ו' שייך לאמת, אבל פה זה כנגד בעצם שש המידות האלה של חסד, גבורה, תפארת, נצח, חול, יסוד, והה זה המלכות.
יא, ה' זה
חוכמה. לא, ה' זה חוכמה. ה' בינה, ה' ראשונה זה בינה. אחר כך יש לנו הקוצו של י', כלומר, מאיפה שאתה מתחיל לפנות ב-י' זה כתר. כתר? כן, בעצם זה המלכות האלוקית. היא עכשיו הולכת להתפשטת בעולם. זה הקוצו של י', אחר כך מופיע חוכמה. חוכמה מתפשטת לבינה. אחר כך זה יורד למידות, איזה תגוע תפארת נצחות, יסוד, עד שזה מגיע למלכות אצל דוד המלך. זה דברים שהם בסוד, הוא רק רומז אותם פה. בעצם מה שהוא אומר פה, שפה המלחמה היא על כל התקופה. ולכן, מופיעים פה ארבעה ביטויים, במספר שמות לגולגלותם.
הכוונה לקרוא את זה כאילו, היציאה למדבר?
כן. פה, לקראת היציאה למדבר, אתה הולך להילחם על כל התקופה.
למה נגיד זה לא היה לפני
עבודת העגל? למה כל זה לא היה לפני עבודת העגל? היה תוכנית אחרת. היית צריך להזדקח במתן תורה ולהיכנס ישר לארץ. אבל נפלת על חטא העגל. חטא העגל מקביל תמיד לחטא האדם הראשון. ואז בעצם המציאות עוד פעם התרסקה וצריך לבנות אותה מחדש. אבל אין לנו זמן להסביר את זה. צודקת. עכשיו בעצם, כמעט שמלחמה על כל הקופה, אחרי מופיעים פה ארבעה ביטויים. זאת אומרת, ארבעה ביטויים האלה זה כנגד ארבעה כוחות רע שצריך להתמודד איתם. מי מתמודד איתם? כוחות הטוב, שבאים את הביטוי, ואברהם, יצחק, יעקב ודוד המלך עליו השלום, שהם כל הרגליים של המרכבה, אבל בעצם זה מאבק של עם ישראל כעם, וגם של כל אחד ואחד מאיתנו, שזו הפסקה האחרונה. ולפי, יש לנו זמן. אז לא הולך, מפקידים פה הזמנים עכשיו, בקורונה. זה הולך לפי השעון הזה. ולפי דרכנו, יובלו דברי המדרש רבה, עשו את ראש. אם יזכו ימים גדולה, ואם לא, כמו שאומרים לפוסטנה, סב, רשע, ותן. אם הייתי הרב פוסטנה, ראיתי מחליף את השם משפחה. ראשון חזל, יוונית כנראה, זה מוציא לאור. למה, יש פה מישהי תוספירה? ככה רואים פה המדרש. תראו את ראש, המדרש אומר דבר מפליא מאוד. אם יזכו, יעלו לגדולה, תראו את ראש. הראש שלך יהיה למעלה. ואם לא, אז יורדו לך את הראש. כמו שאומרים לקוסטנר, שם רשע זה דן, כלומר, קח את הראש שלו. תוריד את הראש. רואים את זה בתורה, את זה לפרעו. פרעו, ביום ההולדת שלו, זה מה שהוא עושה. הוא משיל בגדולה את שר המשקים, ומוריד את הראש של שר המשקים. אוקיי? הוא עושה אותה פעולה. לשניהם הוא מרים את הראש. כמו שאתה מרים את הראש, שנייה, חוזר להיות בן אדם חשוב רציני, או שאתה מרים את הראש ומנתק אותו מהגוף. זה שתי האופציות. אז המדרש ככה מסביר את המילים פה, את הציווי, שאו את ראש. מבחין מאוד, מה המשמעות? והנה זה שאמרנו, צריך כל הבא ללחום מלחמות השם, להיות לו גודל, התאמצות הלב, להיות חשוב בעיני עצמו. בן אדם חייב בשביל להילחם, להרגיש חשוב בעיני עצמו. אבל יש איזה בעיה, הלא מזה יוכל לבוא חס וחלילה לגסות הרוח וישות. כלומר, אני מרגיש שאני שווה, אני מרגיש יש. בפני עצמי. הוא שורש פורה ראש בלענה, זה דבר מאוד מאוד קשה. אם אתה מרגיש יש בפני עצמך. אז יש פה בעיה, אתה אומר לי שאני, בשביל להילחם, אני חייב להרגיש אני שווה. ואם אני מרגיש שאני שווה, אני יכול בקלות להחליק החוצה, להרגיש שאני קיים בזכות עצמי. ובכן, העצה יוצא לזה לחשוב ולדעת כי אינו, הנה הוא שליח השם, ואיתו הגדולה והגבורה. כמו שאתה נראה שאתה מתאמץ יותר באומץ הלב, ומרגיש שאתה יותר שווה וכו', אתה חייב במקביל לחזק את התודעה שאתה רק שליח. וכל אשר הוא יותר בתהילה השם, יוגדל יותר ניצחונו. כמו שכתוב, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך. והמחנך הקדוש, שאתה יוצא למלחמה, חייב לזכור את הנקודה הזאת, שהשם מתהלך בקרב מחנך. ומאחר שכל חשיבותו הוא מה שבתהילה השם יברך, לא יוכל לצמוח מן השם לעשות בישהו. כלומר, זה הדרך להתמודד עם ההרגשה של לעשות הרוח. היכולת צורך שלך להתבטא להשם יתברך. וזה, שאם יזכו, יעלו לגדולה, עכשיו מסביר לפי זה את המדרש. מה זה אם יזכו, יעלו לגדולה? יזכו, הכוונה, יזדחכו. לשון זך. יזכו, זה לא זכיתי בלוטו, אלא זיקח לי את עצמי. זהו את ראש, אם יזכו, כלומר, יזכו את עצמם, עד שיהיו בטלים להשם יתברך ותחלית המיקום. ואז יעלו לגדולה. זה הגוף יתעלה במדרגת הנפש. מצליח למשוך את הגוף במדרגת הנפש. ואם לאו, היינו שישיגו מזה התנסות. כלומר, אם זה שאתה מרים את הראש, אתה מרגיש התנסות וגסות הרוח, היפוך הביטול, אז נעשים נפרדים אל השם יתברך. ואז בעצם ניתקת את הראש מהגוף. זה הכוונה. כמו שפרש הרבי, רבי בר. רבי בר זה המגיד ממזריץ'. הוא אמר ככה. יש פסוק שאומר, אנוכי עומד בין השם וביניכם. ככה משה רבנו אומר. משה רבנו מדבר על עצמו. אבל המגיד הסביר את זה על כל יהודי. זה הכוונה, למי שהוא יש בעצמו ואומר על עצמו אנוכי, זה שעומד ומפסיק בין השם ובינו. אנוכי עומד בין השם ובין. האנוכי שלך עומד בין השם ובינך. ואינו מקבל שום חיות מהשם יתברך. סותם. אם אתה לא מקבל שום חיות, אז ניתקת את הראש מהגוף. וזהו סב רשע לדן, זה הכוונה תוריד את הראש של פלוני, או שפוסקים את ראשו של אדם ואין הגוף שאוהב ממנו חיות. גם אתה מרגיש שאתה בזכות עצמך, אתה לא מצליח למשוך חיות, זה לא קיד. כמו כן, מי שהוא יש בעיני עצמו, הוא נפרד מהשם יתברך, משום אינו מקבל חיות במקום החיים, אז בעצם הוא ניתק את הגוף. צריך לקבל את החיות שלו, הוא ניתק אותו מהראש. איך הוא ניתק אותו? על ידי זה שהוא מרגיש אנוכי. יום אחד הבן שלי אומר לי, אבא, אור רעב. אמרתי לו, מה, אני חייב לדבר על עצמך בגוף שלישי, מה זה אור רעב? אז הוא אומר לי, קראתי בספר לבביזושה, שהוא לא יכל להגיד אני, אני גם לא יכול להגיד אני. זה אור רעב. טוב, שאלות, משהו? זה חסיד מורה. טוב, כל טוב.
Oh, no, no, no.